שלום לכולם, ערב טוב, בוקר טוב ליוסי ולאורי, מה שלומכם?
בוקר טוב, סוף סוף הקלטת בוקר צהריים.
הקלטת בוקר, כן.
בוקר טוב, צהריים טובים.
אז היום אנחנו שוב מארחים את יוסי, שהיה איתנו לפני שבועיים, ואנחנו נמשיך לדבר על עקרונות תוכנה, והפעם יש לנו עקרון מפתיע.
כן, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה עקרון תוכנה, כמו עקרון עבודה. בעיקרון העבודה שאני מציע הוא הטלת איסור מוחלט, קונם ונדר, כנגד השימוש בדיבאגר. וכל כך למה. הטענה שעומדת מאחורי האיסור הזה היא שכל עבודה שאתה עושה באמצעות דיבאגר היא עבודה שבעצם יורדת לטמיון, הולכת לאבדון. זה לא עבודה שאתה יכול לעשות בשימוש חוזר. אם אתה עושה עבודה בדיזיין של התוכנה, אם אתה עושה עבודה בכמעט כל צד אחר של תוכנה, זו עבודה שבסופו של דבר יכולה לתת פרי. יש כאלה שנותנות יותר פירות, יש כאלה שנותנות פחות פירות, אבל הזרעים שאתה שותל באדמה של הדיבאגר הם זרעים שלעולם לא יצמחו. זה אדמת מדבר צריכה. המשקיע, אתה עוקב צעד צעד אחרי מה שהתוכנית עושה, ואף אחד מהפעולות שעשית, והזמן שהשקעת לא יניב לך תועלת בעתיד. זה זמן שברור שהולך לעבודה. ובמובן מסוים, העבודה בדיבאגינג היא עבודה של תיקון של תקלות שלא היו צריכות לקרות. וכנגד השיטה הזאת, או כנגד המתודולוגיה הזאת לשימוש בדיבאגר, אני מציע לנסות לחיות כאילו אין דיבאגרים. לא להתקין אותם, לא ללמוד אותם, לא לדעת איך עובדים איתם, וזהו.
אז אני אקח את תפקידו של פרקליט השטן כאן, ואני אגיד ליוסי שככה פעם היו עובדים, באמת לא היו פעם דיבאגרים. גם לא היו פעם עורכי טקסטים כל כך טובים, גם לא היו פעם מסכים צבעוניים. אבל למה לעשות את העבודה הסיזיפית אם יש כלים שעוזרים לנו לעבוד בצורה יותר רעילה? אם בכמה לחיצות לדיבאגר אני יכול לגלות את הבאג ולתקן אותו, למה לא להשתמש בו?
אני חושב שאתה מדבר על עקרון למסכים צבעוניים ולאורכי טקסט וכיוצא באלו, ולסביבות פיתוח תוכנה. אני חייב לומר ש...
גם אותה אמר
בשום... סליחה, אורי? לא שמעתי?
חשבתי שאתה הולך להגיד שגם אותם לא צריך.
חס וחלילה. לא, אני חושב שהכלים האלו הם כלים פרודוקטיביים, ואני אומר את זה... יותר מכך, יש אנשים שמסרבים לעבוד בסביבות CAD, בסביבות CASE, סביבות לפיתוח תוכנה, ואני חושב שזה לא נכון, הדברים האלו מגדילים את הפרודוקטיביות שלך, הם גורמים לכך שתייצר תוכנה יותר טובה ופחות זמן. אבל נשים לב שהדיבאגר הוא שונה מאלו. דיבאגר, מה שהוא עושה, הוא מעודד אותך לא לייצר תוכנה יותר טובה, אלא לייצר תוכנה פחות טובה, ואחרי זה למצוא כלים לתקן אותה. מה שאני אומר הוא, אל תשקיע זמן בדיבאגר. השקעה של הדיבאגינג זה אומר לך צעד, צעד, צעד אחרי התוכנית, ונסות להבין מתוך המידע שהדיבאגר נותן לך מה התוכנית עושה, ולא באמצעות כלים אחרים שהם כלים אמיתיים שצריכים לסייע לך להבין מה התוכנית עושה. יש לי הצעה שאני קורא לה הצעת הדלות. במקום להשתמש בדיבאגר, תנהג בדלות. מילה דלות נכתב בעברית ד' ל' ו' ת', אבל אנחנו לא מחפשים את הכתיב הזה, אנחנו מחפשים את הכתיב האנגלי. D-A-L-U-T. ודלות זה ראשי תיבות של documentation, assertions, logging ו-unit testing. מה זה אומר?
רגע, D זה לא בשביל דיבאגר?
לא, D זה אומר אל תשתמש בדיבאגר.
Don't use debugger.
Don't use debugger. ובכל פעם שאתה נתקל בבעיה בתוכנית ומדגדג לך בקצה אצבעות, ההתמכרות להרגלים הנלוזים של שימוש בדיבאגר.
תכף תגיד שגם קופי פייסט זה לא בסדר.
נכון, גם קופי פייסט זה לא בסדר, אני אדבר עליו אולי בהזדמנות אחרת, אולי בהמשך היום. כל מה שמדגדג לך באצבעות, לעשות, לפתוח את הדיבאגר וללחוץ F5, כך לוחצים?
כן, תראה, למזלי, או לרוע מזלי, בשפה שבה אני כותב רוב היום, אין אפילו דיבאגר. אז אני נאלץ ליישם את העקרונות האלה, אבל אני עדיין לא משוכנע שהם נכונים.
בסדר, בוא נדבר עליהם, ואיש איש יאמץ מהעקרונות האלו את מה שנראה לו. בסופו של דבר, העולם הוא עולם חופשי, וכל אחד רשאי לראות בעצמו, בחברו, בכל דרך שנראית לו, ואנשו יבוא, אם מידי אלוהים, ואם מידי שמיים, ואם מידי גורמים אחרים. אז אם תשתמש בדיבאגר, באופן מתמיד, העונה שלך יהיה, שאתה תלמד ותפתח את ההרגל של לכתוב תוכנה עם באגים, לבזבז את זמנך בדברים שהם לא מועילים. זו דעתי. זמנך מאמין בכך. זכותך, וזה בסדר. יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שלך זה לא מתאים. אבל כן מתאים להשתמש בדיבאגר. אני חולק עליך, ואם אני אנהל צוות שבו אתה עובד, אז אני לא יהיה מרוצה מהתפקוד שלך.
אז בוא נראה בעצם מה האלטרנטיבה שאתה מציע. אז התחלת להגיד דלות, בוא נראה מה המשמעות שלך.
אז יש לך באג. תוכנית לא עובדת כמו שאתה מצפה שהיא תעבוד. אז מה צריך לעשות? קודם כל, לחשוב. מה התוכנית צריכה לעשות? היא לא עובדת כמו שהיא צריכה לעשות. אז בואו נחשוב מה היא צריכה לעשות. ולא רק שנחשוב, בואו נשקיע את זמן החשיבה הזה במקום שייתן לנו פירות בעתיד. נכתוב דוקומנטציה. אז יש כאלו הנוהגים לא לכתוב דוקומנטציה בכלל. יש כאלו הנוהגים לכתוב רק לפונקציות העיקריות. אבל אם יש לך באג, שב ועבור על כל המודולים של התוכנה, גם החשובים יותר וגם החשובים פחות. ובמיוחד אלו שנוקעים למקום שבו נמצא תקלה, ותנסה לתעד בצורה מדויקת, ברורה, חד משמעית, מה הם צריכים לעשות. אז זה אומר, שאם למשל אתה מתעד פונקציה שמקבלת סדרית, סטרינג, ואתה רוצה, והפונקציה הזאת אמורה לעשות איזשהו חישוב על הסטרינג הזה, אתה כותב דוקומנטציה, אז אתה צריך לחשוב על המקרה, מה קורה מקבלת סטרינג שהוא ריק, סדרית שהיא ריקה. אתה כותב את זה.
רגע, סטרינג זה לא מחרוזת? זה סדרית?
בירושלים קראנו לזה סדרית, וזה, אתה יודע, לירושלים יש שפה משלהם.
אוקיי.
אוקיי. אתה צריך לתעד, מה קורה כשהסדרית היא ריקה? מה קורה כשמעבירים לה מצביע שהערך שלו הוא אפס, מצביע נל? אתה כותב את התיעוד הזה. ובזמן שאתה כותב את התיעוד הזה, אתה חושב, רגע, אולי הבאג, אולי הבעיה שלי נובעת בדיוק מהמקרה שהעברתי לפונקציה ריקה, סדרית ריקה, או מצביע שהוא נל. אתה כותב בצורה מדויקת מה מופיע שם, וזה עוזר לך לחשוב. לא זו בלבד שאתה כותב מה הפונקציה או מה הקוד שלך אמור לעשות, אתה גם מכניס את זה לבדיקות זמן ריצה, לאסרשנס. וכידוע, אסרשנס באים בכל מיני גוונים וצורות. בסביבות שונות ישנם מנגנונים אחרים ומנגנונים שונים לביצוע אסרשנס. המנגנון המפותח ביותר, או הכלל, או בין הכללים ביותר, הוא כזה שמאפשר לך להכניס ארבעה או חמישה סוגים שונים של assertions, תנאי קדם למתודה, לפונקציה שצריך להתקיים לפני שקוראים למתודה, תנאי סיום, post-condition, לעומת pre-condition, מה צריך להתקיים כשיוצאים מהמתודה, יש אינווריאנטה, שמורה של מחלקה, ויש עוד כמה. כשאתה כותב את הדברים האלו, התוכנית שלך עצמה בודקת איפה השגיאות שלה. והבדיקה הזאת, הזמן שהשקעת בהכנסת הבדיקות האלו, הוא זמן שיישא פירות בעתיד, משום שאם תריץ, יהיה לך באג אחר, יהיה לך בעיה אחרת, תפעיל את התוכנית, תדליק את האפשרות לאסרשנס לפעול, והם יעשו את זה עבורך.
אז שוב, שוב פרקליט השטן חוזר.
כן.
ומזכיר לך עוד מילה שמתחילה ב-D, וזה דדליין. לרוב המתכנתים, לרוב מפתחי התוכנה יש דדליין, והדרך הכי קלה, ומבחינתם אולי גם הכי יעילה, לעמוד בדדליין, זה להרים דיבאגר, לראות את איפה הבאג וללכת הביתה. נכון? עכשיו, בעולם האמיתי, לפעמים אין זמן, או שאולי, לא נגיד אין זמן, אבל יותר קל או יותר יעיל להשתמש בדיבאגר מאשר לתעד או להכניס אסרשנס. במיוחד, בהרבה מקרים, צריך לזכור שאתה לא, אתה לא מדבג קוד שלך, אתה מדבג קוד של מישהו אחר. ויש הרבה אנשים שלהם נוח לקרוא קוד תוך כדי ריצה. כלומר, לא רק לקרוא את הקוד, אלא לרוץ שורה שורה, להבין מה כל שורה עושה, וככה להבין בעצם איך הקוד עובד. ובעצם מה שאתה מתאר זה עבודה סיזיפית, מאוד מאוד ארוכה, שלא ברור אם בסופו של דבר היא תיתן, תיתן פרי יותר, יותר בשל מאשר עבודת, עבודת הדיבאגר.
אוקיי.
רן, אני חושב שהנקודות של, שיוסי אומר הם, הם נקודות, הם נקודות טובות וחשובות, בין אם זה assertions ודוקימנטיישן וגם unit testing, אבל, אבל אני פשוט לא חושב שהם באים, הם באים במקום דיבאגר, אלא להפך, אני חושב שדיבאגר במקרה הזה יכול מאוד מאוד לעזור לך לכתוב את התיעוד הבא, לכתוב את ה-unit testים הבאים, כי אני חושב שכשמישהו עושה דיזיין לקוד, הוא לא מסוגל לחשוב על כל המקרים, כל המקרים שיכולים להיות. הוא מנסה, כן, לנסות לחשוב ולתעד לפני, זה דבר מאוד נכון, אבל אני חושב שהיכולת לעלות על כל מקרה הקצה של קוד לפני שכתבת אותו, היא מוגבלת. היא מוגבלת, בוא נגיד, אצל הרוב המכריע של המתכנתים. לדיבאגר, לטעמי, יש הרבה מאוד יתרונות, שאולי הם לא ב... במקרה שכתבתם, שדיברתם עליו, של כתבתי קוד, לא השקעתי הרבה בקוד הזה, ועכשיו אני עובר שורה שורה. אני חושב שזה לא, היכולת של דיבאגר לשקף לך באמת את המצב שבו קרה הבאג, היא יכולת נהדרת. אני חושב שהדוגמה הכי קיצונית לזה זה, יש לך בעיה של מלטי-ת'רדינג, ואתה רוצה, היכולת שלך לחזות בעיה שהיא בעיה קיצונית של מולטי-ת'רדינג, היא הרבה פעמים מוגבלת, והיכולת של דיבאגר לבוא ולשקף לך את המצב, איזה תחרויות נגרמות לך עכשיו על הקוד שלך, היא יכולת נהדרת, ופתאום יש לך תובנה, למדת משהו מהדיבאגר, הוא לימד אותך מצב חדש, הראה לך מצב חדש, ועם המצב הזה, אתה יכול עכשיו לכתוב את הדוקומנטציה, ואתה יכול לכתוב את היוני טסטים הנכונים, בשביל הדורות הבאים.
אז מה שאורי בעצם אומר, זה שיש דברים טובים שאפשר להרוויח מהדיבאגר, זה לא הכלי העיקרי שבו צריך להשתמש אולי, ותכף נחזור לעקרון הדלות, בינתיים דיברנו על D ועל A, אז יש דברים נכונים שאפשר להשתמש בדיבאגר בשבילהם, ואני מנחש שמה שיוסי מנסה להגיד, זה שבגלל שכל כך מפתה להשתמש בדיבאגר, אז לא משתמשים בו בצורה נכונה, ולכן עדיף שלא ישתמש בו בכלל. ככה אני מבין. אבל ניתן ליוסי לענות על זה.
אוקיי. טוב, אורן, אני סבור ש...
העמדה שאתה הצגת היא עמדה אופיינית. הרבה אנשים סבורים כך שקודם נדבק את הקוד, אחרי זה נתעד אותו, אחרי זה נכתוב את היוניט טסטינג שלו וכן הלאה. אני אדבק את הקוד ואז אני יהיה לי תובנות לגביו.
זה לא מה שאמרתי, אבל בסדר.
אפשר שאני לעשות פרפרזה באופן חופשי ולא... אין כאן חשיבות להתנצחות האישית בינינו. אז בוא נעשה פרפרזה לעמדה הזאת, ובוודאי אולי, אני בוודאי קצת יותר לחלוטין. אבל הדיבאגר נותן לי תובנות על מה שהוא עושה הקוד, אז אני יכול לכתוב את היוניט טסטינג כמו שצריך, אני יכול לכתוב דוקומנטציה וכו'. אני רוצה להעיר את זה בנקודת ראות אחרת. אני מדבר ל-D שרן אמר, וזה ה-D של הדדליין. אני חושב שדווקא בשאלה של הדדליין, השימוש בדיבאגר יכול להיות משמעות לא חיובית. למה אני מתכוון? הניסיון שלי בפיתוח תוכנה הוא כזה, שאם אתה עובד בעיקרון של הדלות, דיברנו ל-D וה-A, האלה אני אניח לו רגע בצד, ונעבור ל-Unit Testing. הזמן של פיתוח תוכנה הוא הרבה יותר ניתן לחיזוי, הוא הרבה יותר פרדיקטבילי. אני יודע שאני צריך לכתוב תוכנה בגודל מסוים, ואני מתחיל מעט התוכנה הזאת ולכתוב ל-Unit Testing, אז הזמן שאני צריך להשקיע שם, הוא פחות או יותר הזמן שאני צריך להשקיע בלכתוב את היוניט טסטינג. ואני יכול לשער כמה זמן נדרש לעשות היוניט טסטינג. בניגוד לחשיבה פראית, חכמה, מתפרצת, יצירתית, ולהפעיל דיבאגר כדי למצוא את הבאג שישנו, כשאני עובד בשיטה מסודרת, אני עובד כמו פועל שחור שבא לעבודתו, והוא יודע שהיום הוא צריך לחפור תעלה, הוא צריך לעבוד על התעלה, ואם צריך לחפור תעלה, שהאורך שלה הוא קילומטר, וזה לוקח לו נגיד 8 שעות, אז הוא יגמור אותה היום, ואם האורך של תעלה הוא 2 קילומטר, אז הוא יגמור אותה במשך יומיים, חוצה בין. אין כאן חיפוש של קיצורי דרך, והקיצורי דרך האלו יכולים להוביל אותך להרבה הרבה יותר רחוק.
אז אתה אומר שדיבאגר זה בעצם לסמוך על המזל, ויכול להיות שככה תקצר את הדדליין בהרבה ותלך הביתה מוקדם,
כן.
אבל באותה רמת סיכון אתה גם יכול שלא להגיע בכלל לדדליין, כי אתה מאמר על משהו שלא לא ברור. אתה אומר שבזמן שאני כותב יוני טסט, אני לא יכול בטוח. אני יודע בדיוק מה קצב ההתקדמות שלי הולך להיות, וככה אני גם יכול לתאם ציפיות של הדדליין.
אכן.
אבל מניסיוני, מאידך, מניסיוני, הזמן שדרוש לכתיבת יוניט טסט הוא ברוב המקרים בערך אותו זמן שכתוב לכתיבת, שדרוש לכתיבת הפונקציונליות עצמה. בערך אני מוצא את עצמי כשאני כותב יוניט טסט, אני מוצא את עצמי בערך 50% משקיע בכתיבה של הטסט ו-50% בכתיבה של הפונקציה או של הקלאס עצמו. אז לכאורה זה נראה כאילו אני בעצם מראש נותן הערכת זמן של פי 2, אז ברור שאני אצליח, נכון? שואלים אותי כמה זמן ייקח, במקום להגיד יום, אני אומר יומיים, וכן, ברור שאני אגיע בזמן.
זה לא ממש נכון, רן.
אוקיי.
כשאתה נותן הערכת זמן, אתה נותן הערכת זמן לכתיבת הקוד ולבדיקה שלו, נכון? אז במקום לכתוב את הבדיקה, תכתוב את היוניט, במקום לשבת ולבדוק אותו, תכתוב יוניט טסטים. זה
משתווה. אתה לא תגיש
משהו שלא בדקת, נכון?
לא, אני מניח שלא, תפסת אותי.
טוב, אני יודע שהרבה פעמים הטענות האלו מסגנון שאני משמיע היום, הן טענות שנהוג לתייג אותן כטענות של אוקיי, זה אנשי אקדמיה, הם לא מבינים כלום. מה מבינים הפרופסורים האלו שיושבים במגדלי השן ולא מבינים כלום בכתיבה של תוכנה, ואנחנו נמצאים בשטח, אנחנו מתכנתים, חופרים בלילות וצריכים לעשות משהו. אז אני רוצה לספר...
שוב תפסת אותנו, יוסי.
תפסת אותנו.
כן, אבל אני רוצה לספר לכם חוויה שהייתה לי במקרה אמש.
את חפרת בקוד.
את חפרתי בקוד, כן. כתבתי קטע של תוכנה שצריך היה לעשות איזשהו, לממש איזשהו אלגוריתם מורכב, והקטע הזה היה נכתב בסביבה תעשייתית וכיוצא באלו, הוא אמור לשמש כחלק מייצור של מערכת מאוד מורכבת. וערך בשעה 8 בערב הבנתי שהקוד שגמרתי לכתוב אותו ב... נגיד בשעה עבודה לא עובד, הוא מתעובד, רק שתוצאות שהוא מוציא הן לא בדיוק נכונות. והתכוננתי לפגישה שלנו היום, והתחלתי להפעיל את עיקרון הדלות. הסתכלתי על מה שכתבתי, פשוט בצורה מאוד שיטתית, התחלתי לתעד כל פונקציה ופונקציה. היום גיליתי שישנן נקודות שלא שמתי לב אליהן. לא כל הנקודות האלו תרמו לבעיה בקוד, אבל הם תרמו לכך שזהיתי... פוטנציאלים לבעיות נוספות. וזה לא סילק את הבאג. ואחרי זה התחלתי להוסיף assertions. וגם ה-assertions האלו, הבדיקות בזמן ביצה שהתוכנית עושה באמת מה שהיא צריכה לעשות, זאת אומרת שהתוכנית מזהה בעצמה את התקלות שלה, זיהו תקלות בקוד, אבל לא את התקלה שאותה חיפשתי.
אנחנו כבר במתח.
ואחרי זה, טוב, יוניט טסטינג, למרות שזה מופיע, UT מופיע בסוף של הדלות, זה דבר שבו התחלתי מלכתחילה. זה הדבר שזיהה את הבאג בכלל.
רגע, מה זה ה-L? תזכיר
לנו? ה-L זה הלוגינג.
הלוגינג, אוקיי.
כתבתי דבר מאוד פשוט. אמרתי, רגע, התוכנית הזאת צריכה לבצע משהו. בוא נדאג לזה שהיא תספר למשתמש מה היא עשתה. למשתמש. לא לי כתוכניתה. נדאג לזה שהתוכנית תדפיס איזשהו דוח ברור על הפעולות שלה. למזלי, אני נמצאתי בסביבת פיתוח, שבה אתה יכול לתכנן, או יש לך כלים סבירים לביצוע, לייצור דוחות, שהתוכנית מדווחת מה היא עושה. אמרתי, בוא לא נחשוב עליי, עליי כמתכנת שסובב מהבעיה בשמונה בערב, הוא רוצה כבר ללכת הביתה, הוא רוצה להוציא... הוא רוצה לסלק את הבאג ולך לבית. בוא נחשוב למשתמש הסופי, איזה דוחות הוא רוצה לקבל? מה קורה? מה התוכנית עושה? ישבתי, עשיתי עבודה מאוד משעממת של להדפיס דוחות בצורה יפה ואלגנטית וכיוצא באלה. טוב, הסיפור נגמר שבעשר הלכתי הביתה. אז זה לא היה כל כך נורא. יכול להיות שעם דיבאגר הייתי גומר את זה בחצי שעה.
רגע, אבל באמצעות הדוחות בעצם מצאת את ה...
הבעיה נפתרה באמצעות הדוחות. כן. אז זה גם כלי שעבד. עכשיו אני חושב שהעבודה שהשקעתי בין 8 ל-10, זה לא היה מוגשם, והבאג היה די חמקמק, הוא נגע לאיזשהו מקרה קצה מעצבן, כי התוכנית עשתה כמעט מה שהייתה צריכה לעשות. העבודה שהשקעתי היא עבודה שנותנת לי את השקט הנפשי לישון היטב בלילה, שגם תקלות נוספות, אם תצוצנה, אם תתגלנה מאוד מהר. אני למעשה... היום די בטוח שהתוכנית שכתבתי אתמול ולא דיבגתי, אלא שיפרתי וטייבתי בין 8 ל-10, תעבוד היטב לדורות הבאים. אבל אורן, אני רוצה להתייחס לשאלה שאתה העלית ואיכשהו היא קפצה, ואני לא יודע, אין לי תשובה אליה, אבל אני אשמח אם עוד אני אגיד עליה משהו ואתה תרחיב עליה, וזו השאלה של מולטי-ת'רדינג, תוכנית שהוא רב פתילים.
עוד מילה.
כן,
תוכנית רבת פתילים. ואינני יודע. אני באמת אינני יודע איזה כלים טובים יש לנו כדי להתמודד בשאלות מהסוג הזה. אני יודע שהאקדמיה באה ומטיפה, בואו לתוכניות שהן רבות פתילים, תנסו לעשות הוכחה פורמלית שהתוכנית נכונה. זו אפשרות אחת, לי יש הערות על האפשרות הזאת, אבל אני בטוח שיש לי אפשרות אחרת.
אני חושב שיש הרבה מקרים שבהם לוגינג טוב. הרי אחת הבעיות במולטי-ת'רדינג זה לשחזר אותו. יש לך באג של מולטי-טרדינג, זה מה שאנחנו קוראים באג מנחל. הוא עושה עלינו נוכלויות. ואחת הבעיות היא לשחזר אותו, ולשחזר את הבעיה ולמצוא אותה. וכשיש לוגינג טוב, שגם מראה לך מה רץ באיזה פרד, או איזה נקודות בקוד הגעת עם איזה ערכים, באיזה פרד, מאוד מאוד עוזר. מאוד עוזר. אבל יש, אתה יודע, היכולת של דיבאגר לצמלץ לך, לסמלץ לך בעיות של מולטי-טרדינג, כמו לעצור פרד מסוים בנקודה מסוימת, ואז לתת לפרדים אחרים לרוץ, ואתה פשוט יכול לסמלץ לך את את הנקודה שבה אתה חושד שיש בעיות, היא מאוד טובה. אני חושב שהרבה זמן היה נשרף לו היינו צריכים לעשות את זה בלי זה.
אז לי בעצם אין פתרון טוב לזה. כל תכנות שהוא מוטי-טרדינג הוא מסובך בכמה רמות מעל תכנות שהוא לא. אני חושב שמשהו אחד שיוסי לא הזכיר, אבל יצא לי לדבר עליו על זה בעבר, שיכול לעזור לפישוט הקוד ולמנוע את השימוש בדיבאגר, זה ריפקטורי של הקוד. אז אני חושב שזה תקף במיוחד בקוד שהוא מולטי-טרדד, בגלל שזה מוסיף רמת סיבוך הרבה יותר גבוהה. אז ככל שהאטומים יהיו יותר פשוטים, ככה יהיה יותר קל לגלות את השגיאה. אבל שוב, מלאכת גילוי השגיאה זה סוג של, עדיין לפחות בעיניי, סוג של אומנות. כלומר, אין איזשהו כלי שאתה יודע, שאם תדבוק בו, כלי אחד שאם תדבוק בו, אז בסופו של דבר הוא יגדל לך. אין, זה לא מאמץ לינארי שבסופו של דבר אתה יודע שתגיע לתשובה. זה איזשהו נעלם. ואין לי פתרון טוב לזה. וצריך גם לזכור שהרבה פעמים הבאגים האלה שמקורם במולטי-טרדינג, באגים של מערכות כאלה, מתגלים רק במערכת החיה. כלומר, הם לא נמצאים אצלך על הדסקטופ שאתה מפתח, נמצאים רק במערכות של פרודקשן, ובמערכות של פרודקשן, כי שם קורים הדברים בו זמנית, כן, אצלך על השולחן, קשה לסמלץ דברים שיקרו בו זמנית, ותמיד, אתה יודע, תמיד המשתמשים יעשו משהו בחיים, לא חשבת שהם יעשו.
כן, אני חושב שזה בדיוק הנקודה של לוגינג טוב, לוגינג טוב זה פסטיבל מספרי סיפורים, כולם מספרים לך את הסיפור של מה שקרה במערכת החיה, ואני מאוד מסכים עם יוסי בעניין הזה. לגבי מולטי-טרדינג בכלל, האומנות התכנות במולטי-טרדינג זה פשוט לא ליפול לבורות האלה מראש כשאתה כותב את הקוד. וזה היה מצחיק, יצאנו פה לראיין מישהו שכתב איזשהו דיבאגר מיוחד שמנסה לסמלץ לך בעיות של מולטי-טרדינג, ועבד על זה הרבה זמן, וכשישבנו ודיברנו איתו על איך כותבים תכנות שהוא מולטי-טרדד, הוא בכלל לא חשב שהדבר הטוב במולטי-טרדינג זה פשוט להימנע מהבורות שהוא יוצר, ואז אתה פחות נדרש לדיבאגרים המיוחדים ולדברים האלה.
כן, באותו הקשר של מולטי-טרדינג גם יש בעיה מאוד נפוצה של אופטימיזציה במולטי-טרדינג. כלומר, הרבה פעמים מה שמתכנתים עושים כדי למנוע race conditions, זה מסמן כל מיני מיוטקסים או כל מערכות סינכרון אחרות שיכולות מאוד לפגוע בביצועים של הקוד.
נכון.
אז צריך למצוא את האיזון העדין שבין הפרפורמנס לבין הקלירנס, או לא יודע איך נקרא, זה בהירות של הקוד או הביטחון של הקוד שהוא ירוץ נכון. אבל לא, אין לי תשובה לאיך מדבקים קוד שהוא מולטי-טרדד מעבר ל... האמת היא שאולי זאת הוכחה יותר טובה למדלות זה טוב. כי פה אנחנו באמת נמצאים בבעיה. נכון? Mm-hmm. פה גם קשה לנו לסמלץ, לפעמים זה רץ על מערכות פרודקשן שאין שם דיבאגר, וגם כשאנחנו יכולים לסמלץ, לא תמיד, אתה יודע, לא תמיד מבין ה-500 תרדים שרצים אצלך, אתה לא תמיד תמצא את התרד האשם. אבל יש לי...
אני חושב שגם מי שמכיר את העקרונות של דברים שיכולים לפגוע בך במולטי-טרדינג, קריאה טובה ואינטנסיבית של הקוד, אפילו של כמה אנשים במקביל, יכולה למצוא את הבעיה.
אז אולי מתי
שאתה לא יכול להריץ דיבאגר.
אולי מתי שאתה תהיה לי הזדמנות גם לדבר על הטכניקה של פיר פרוגרמינג, למי שמכם יצא לעשות את זה דרך אגב? לי יצא קצת. לך יצא אורי?
של פר, אני בשופינג אני זוכר שהייתה קבוצה שעבדה ככה, לי אישית לא יצא, והיו תובנות. נדבר על זה אולי כשאתה יודע, נדבר ממש על מקדיש איזה תוכנית ל-HI.
אז יש לי עוד בכל אופן איזה כמה שאלות ליוסי. אז הגישה שאתה מציג זה גישה מאוד קיצונית. ונשאלת השאלה, אוקיי, אבל בסדר, אולי אתה מציג את הגישה הקיצונית הזאת כדי שבסופו של דבר נגיע למקום, לפשרה טובה באמצע. אז השאלה שלי, האם יש מקרים שבכל אופן, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אנשים ממושמעים, עכשיו אנשים משתמשים בכל העקרונות היפים של דלות, חינכנו אותם, אז בוא ניתן להם עכשיו איזשהו ככה, איזשהו קצה חוט, שבסדר, שישתמשו בדיבאגר, זה צרכים לגיטימיים. אז השאלה, האם יש כן צרכים לגיטימיים? שבהם ניתן להשתמש לדיבאגר.
זאת אומרת, מציג את השאלה הבאה. אוקיי, כל התוכניתנים שלנו הם כבר סגפנים. הם אינם משתמשים בדיבאגר, הם אינם משתמשים בקיצורי דרך במקומות שלא ראו לי שם בקיצורי דרך, אבל אולי כדאי לתת להם מדי פעם. אני אינני יודע, אני יכול להעיד רק מהניסיון שלי. הניסיון שלי היה שכל פעם שקיבלתי מערכת חדשה, קיבלתי סביבת פיתוח חדשה, וזה הולך אחורה נתעד לימים של טורבו פסקל וטורבו C++ וטורבו דיבאגר ודברים מהסוג הזה. תמיד הייתי לומד את כל הסביבה, גם הייתי לומד את הדיבאגר, ובעולם לא הייתי משתמש בהם. זאת אומרת, המגבלות האלו שהטלתי על עצמי, הם לא נבעו מהעובדה שהכלים לא נמצאים, או מהעובדה שחשבתי שאני מאמין בעקרונות האלו, ולכן אני צריך לאסור על עצמי לעשות את זה, אלא בכל פעם שאני באתי ודגדג לי באצבעות להשתמש בדיבאגר, אמרתי, רגע, נזכור את הדברים האלו, האם באמת הזמן שאני משקיע בדיבאגר אותו? ואני חושב שב-20 שנה האחרונות לא השתמשתי בדיבאגר, בהתחלת התקופה עוד הפעלתי אותו כדי לראות איך הוא עובד, כדי לדעת שהוא קיים. לא השתמשתי, וכיום אני אינני אפילו מתקין אותם, או אפילו לומד איך הם פועלים.
אז בעצם מה שאתה מציע דורש הרבה מאוד משמעת עצמית. משמעת עצמית, וגם אמרת סגפנות או מינימליזם. והשאלה שלי, האם אולי זה עניין של אופי? כלומר, האם יכול להיות שיש מתכנתים ש... יהיו יותר פרודוקטיביים בסביבה מינימליסטית, ויהיו מתכנתים שיהיו יותר פרודוקטיביים בסביבה מקסימליסטית, שעושה שימוש בכל הכלים האפשריים, וסופו של דבר, הרי במה נמדדים? נמדדים בתוצאה, נכון? האם הקוד טוב, האם יש בו באגים, האם מתכנת הבא יכול לקרוא אותו בקלות, וכו'. ויכול להיות שלמפתחים, עם אופי שונה, מתאימה סביבת פיתוח שונה.
אין ספק שלווריאביליות אישית יש המון חשיבות. ופעם השאלה הנפוצה ביותר ברעיונות עבודה היה האם אתה משתמש ב-VI או אתה משתמש ב-EMAX ויושב באדיטור. השאלה הזאת כמובן היא חסרה.
יש לי תשובה.
כל אחד יש לו תשובה משלו, ויש אנשים שמשנים גם את התשובה במהלך השנים וכן. אני רוצה להגיד שהשאלה החשובה זה לא מה ההבדלים האישיים שנמצאים במתכנתים, אלא השאלה אם אתה נמצא בארגון שמפתח תוכנה, זה באיזה מידה יש לך פרדיקטביליות, באיזה מידה אתה יכול לחזות את זמן הפיתוח שלך. ואם המתכנתים שנמצאים אצלך בצוות, אנשים שעובדים אצלך, עובדים בשיטות שמזכירות השיטות לפטירת תשבץ היגיון. השיטות לפטור תשבץ היגיון הן פחות או יותר, גש למטבח, תפתח את המקרר, ואולי תיפול עליך הערה.
דרך אגב, לפרט חברה שלי יש שיטות הרבה יותר קונסטרוקטיביות.
אוקיי, כל אחד יש לו שיטות משלו, ומה שמשותף בכל השיטות האלו, שהן תלויות בכישרונות אישיים, והן בלתי ניתנות לצפייה. כשאנחנו עובדים בקבוצה, בצוות, ואנחנו רוצים להוציא מוצר, אנחנו רוצים שהדברים יהיו כמה שיותר פרדיקטביליים. אז אם אני אנהל אותך, ואני רואה אותך משתמש בדיבאגר, אז ככה אולי בבטן זה יתחמץ לי קצת. ואולי אני אעצום עין פעם אחת, אבל אם התוצאה של זה תהיה שהפרודוקטיביות, היצרנות שלך תהיה בלתי ניתנת לחיזוי, יהיה לי קשה עם זה. אני חושב שכל אחד יהיה קשה עם זה.
שזה בערך אתה פותר.
אני יודע, היום לא מפטרים כל כך בקלות מתכנתים טובים. אפילו בימים קשים, מישהו טוב, אתה לא מפטר אותו כל כך בקלות, אבל...
אבל אני חושב, יוסי, שאתה מדבר על מתכנתים טובים, אני הרבה פעמים מודד מתכנת, כמו שאני מודד אינסטלטור שבא לתקן משהו אצלי בבית, בגודל הגז הכלים שלו. ואני חושב שדיבאגר הוא אחד מהכלים שיכול לעזור לו במקרה כזה או מקרה אחר, או תקרא לו נשק יום הדין לשיטתך. הוא כלי שיכול לעזור, ואני חושב שהוא צריך להימצא שם אצל המתכנת.
בסדר, בוא נספר על עוד נשק. אני לא, כאן המטרה היא לנהל שיחה ולא ויכוח, אז בוא נספר על עוד כלי אחר שראיתי והתפעמתי מאוד מאחד האנשים שאני עובד איתם איך שהוא הפעיל אותו. הוא נתקל בבעיה חמקמקה ביותר של באג, תקלת תוכנה שהופיעה משהו כמו מערכת שעשתה 20,000 חישובים בשנייה, היא הופיעה פעם בשעה בערך. זה קרה בצורה, באופן נדיר ביותר. הוא פתר את הבעיה, הוא עובד עליה יום שלם, ואני רוצה לספר לכם איך הוא פתר את הבעיה בצורה שיטתית. ומאוד אהבתי את הפתרון. אני רוצה לספר לכם. מה ככה? אני יודע שיש לי באג. אז כמו המתמטיקאי, אני אחלק את המדבר לשני חלקים. או שהוא נמצא פה, או שהוא נמצא פה. ומה שהוא עשה, הוא לקח את התוכנית, ובאופן כמעט מכני, סילק מתוכה 50%. ביצע מבחן מאמץ התוכנית, ובדק אם הבאג נמצא שם או לא נמצא שם. תמשיך בתהליך הזה.
Yeah, אבל אז זה תוכנית אחרת לגמרי. כלומר, אם הוא הוציא 50% מהקוד, יכול להיות שיש גם 30 באגים חדשים. יכול להיות שבמקרה הבאג הזה נעלם.
הוא היה מוכשר מספיק כדי לעשות זה באופן שיטתי, כדי לסלק 50% מהפונקציונליות באופן כזה שישמר את הבאג או שלא ישמר את הבאג.
אוקיי.
זאת אומרת שלא ישנה את ההתנהגות
שזה כבר די קשה לעשות. אוקיי.
אבל
אתה לא עושה את זה לפעמים?
כן, כן, אני רק אומר שזה קשה.
זה קשה.
זה קשה וקל לטעות בזה.
יפה. עובד הזה, הוא לא בא לעבודה באותו יום, הוא יושב בבית כי הוא לא רוצה שאנשים יפריעו לו בשיחות טלפון. והמשיך בשיטה הזאת. הוא פחות או יותר קילף את התוכנית למספר שורות שבהם נוצר הבאג, הופיע כמו, משהו כמו אחת למיליון הרצות, בתזמון מאוד מאוד מוזר, והוא גרם לבעיה הזאת להתגלות, להיחשף ופתר אותה. אני מאוד התרשמתי מזה, משום שזו הייתה עבודה שיטתית על באג מאוד מאוד קשה. ומה שיפה בעבודה הזאת, שהיא הייתה ניתנת לחיזוי. זאת אומרת, אתה יודע שאתה עובד על זה, אני יודע שזה ייקח הרבה זמן, לא זה לקח יום כי הוא היה מאוד מוכשר, אבל גם הייתי מבקש מאדם פחות מוכשר לבצע את זה, הוא יכול לקחת ולעבוד על זה שבוע. יש להניח שבסוף השבוע הזה הוא היה מגלה את הבעיה שנמצאת שם. מצד אחד יש לי על זה ביקורת, בגלל העובדה שהעבודה שנעשתה שם היא עבודה שהיא לא ניתנת לשימוש חוזר. מצד שני, אהבתי את השיטה הזאת בגלל שהיא הייתה ניתנת לחיזוי. זה לא שאני פתחתי את התוכנית, פתחתי דיבאגר וניסיתי לפתור את הבאג, כמו שאני פותר הגדרה קשה בתשבץ סיגל.
אוקיי. אולי פעם תספר לנו גם מה הבאג, כי אני כבר סקרן. יש עוד כלי אחד אחרון שלא דיברנו עליו, רשמת כזה בצד, וזה code reviews. אז איך זה נכנס לתמונה?
code review נעשה בהרבה מאוד שיטות, אבל אני חושב שהדבר המשותף לכולם הוא שכשאתה מנסה להסביר למישהו מה עשית, אתה מבין וחושב על הדברים שאותם עשית בצורה אחרת לגמרי. בחברות שונות, במקומות שונים, משתמשים בכלים האלו בטכניקות, בדרכים שונות. זה עוד דרך להסתכל לקוד באופן פרודוקטיבי, מה זאת אומרת באופן פרודוקטיבי, זה אופן שיביא תועלת, חוץ מאשר העבודה שעשית כרגע, תביא תועלת בעתיד, כי אם אתה מסוגל להסביר את הקוד למי שיושב לידך כרגע, ברור שהוא יהיה מסוגל להסביר את זה לאנשים אחרים, ברור שלך יותר קל להסביר את זה לאנשים נוספים, חוץ מזה שהסברת לו קוד. אז זה שוב דרך נוספת להסתכל לקוד שהיא פרודוקטיבית.
זה גם דרך טובה לשפר תיעוד.
כן.
למי שיש שאלות, אז הם עולות ואתה מתעד את התיעוד.
אז אני יכול להגיד שיצא לי בינתיים לעבוד בגדול בשלוש או ארבע חברות, שבתוכן שתיים היו עושות תהליך קוד ריוויו מאוד ריגורוזי, ושתיים לא. באחת מהן גם ניסיתי, גם החדרתי את זה, ובסופו של דבר קצת החבר'ה נמאס. אז
ולכן אתה לא עובד שם יותר?
החברה נסגרה? אולי זה קשור.
בגלל שהם סרבו להכניס קוד ריוויו.
אולי כן, אני יודע. המשקיעים אמרו, רגע, בחברה הזאת לא עושים קוד ריוויו, אנחנו לא משקיעים, לא משקיעים יותר רגולה שחוקה. אבל הניסיון שלי בחברה הנוכחית, בגוגל, הוא בסך הכל מאוד חיובי, יש תהליך מאוד ריגורוזי ומאוד דקדקני של קוד ריוויו, ויש גם תהליך של רידביליטי, שאני חושב שהם קשורים אחד בשני, שבו לא קיים change list שלא עובר קוד ריוויו, לפחות על ידי בן אדם אחד, שהוא באופן מודע אומר את האוקיי שלו, כלומר חייבים אישור, אי אפשר לעשות צ'ק-אין לקוד, בלי שיתקבל אישור מפורש, לפחות על ידי מישהו אחד שמוסמך לכך, ובהרבה מקרים זה יותר מבין אדם אחד.
זה רשימת אנשים מוסמכים?
לא, לכל קבוצה
כל אחד יכול לעשות לכל אחד?
כן, בקרון כל אחד יכול לכל אחד, אבל יש איזה כמה דרישות סף, אבל הן לא מאוד גבוהות. בגדול זה כל אחד לכל אחד, אבל אתה תמיד שאתה עושה איזשהו שינוי, אתה צריך לבחור את הבן אדם שהכי מתאים לקרוא את הקוד שלך, שזה יהיה מישהו שמבין.
לא רספשיסט.
כן, ולא פעם יוצא שאני שולח אימייל לרשימת תפוצה גדולה ושואל מי יכול בבקשה לעזור לי עם הקוד הזה והזה, מי יש לו ניסיון וכו'. אז יצא לי לא פעם, כמו שיוסי הזכיר, יצא לי לא פעם ששאלו אותי, רגע, מה בעצם הפונקציה הזאת עושה? ותוך כדי הסבר, אני בעצם מגלה שהיא עושה לא מה שהתכוונתי שהיא תעשה. זה במקרה הקיצוני, או שבמקרה הפחות קיצוני, זה פשוט שלא הסברתי, לא הסברתי מספיק טוב מה הפונקציה עושה. אז כן, אז כאילו, אין שום ספק שזה עוזר לייעל ולשחרר את הקוד. יש בזה איזשהו אלמנט של, אתה יודע, כמו שהמלעיזים יגידו, של בזבוז זמן, אולי. כלומר, יש פה השקעה של זמן. והשאלה נשאלת, האם זה השקעה חיובית או בזבוז? הדעה שלי שזאת השקעה חיובית. אבל הרבה פעמים מה שרואים זה שהכלים שתומכים בזה, דורשים לך כל כך הרבה אוברהד, שאתה פשוט ככה מתעצבן, ובסופו של דבר אתה אומר, הנה, זאת לא, זה בדש כמה ספיק חיובי. אז אני חושב שמאוד חשוב שהחברה תיתן את האינפרסטרקצ'ר המתאים, כדי שהקוד ריוויו יהיה מאוד קל, שיהיה ממשק נוח, שנותן לך לשים את הערה בדיוק בשורה הנכונה במקום הנכון, שזה לא ידרוש ממך הרבה הסברים לשאול את השאלה שלך, ושהרוויז'נס השונים ייראו תוך כדי תהליך של ריוויו, וזאת השקעה די גדולה שהחברה עושה באינפרסטרקצ'ר של הקוד ריוויוז, והאמת היא שלא ראיתי עדיין מערכת אופן סורס שתומכת בזה. כלומר, בגוגל אני חושב שזה נעשה בצורה די יפה, יצא לי גם להסתכל על הרבה פרויקטים שהם אופן סורס, ובינתיים לא ראיתי מערכת שתומכת בזה בצורה כל כך יפה, אבל ייתכן שיש כאלה שנותנים את זה. אורי, אצלכם יש מערכת שאתם משתמשים שהיא של third party?
לניהול קוד? כן.
ואיך אתם עושים, איך הולך התהליך של הריוויו? יש כלים שתומכים בזה?
אני לא ראיתי כלי ממש שתומך בקוד ריוויו שמתחבר או יושב על SVN.
אז אני חושב... אז יש איזשהו משהו שגוגל כתבה, אבל לדעתי זה דורש עוד הרבה שינוי, עוד הרבה שיפור, שכאילו הוא בנוי מעל סאב-ורז'ן וגם תומך בתאריך של קוד ריוויוז, אבל הוא ממש רחוק מלהיות מושלם. כמו שאתה לא יכול לכתוב יוני טסט בלי אינפרסטרקצ'ר של יוני טסט, כלומר, אני חושב שאף אחד לא יעלה על דעתו לכתוב יוני טסט בג'אווה בלי להשתמש ב-JUni, למשל, או בכלי אחר. אז באותה מידה, אני חושב, אתה לא תעשה קוד ריוויוז, כלומר, הקוד ריוויוז לא יהיה יעילים אם הכלי היחיד שיש ברשותך זה אימייל, או שיחות אחד על אחד. אז אני חושב שמה שבאופן בולט חסר, ברוב מקומות שבהם הייתי, זה מערכת שתומכת בקוד ריוויוז, שתעשה אותם יעילה. אני חושב שבגוגל מערכת היא די טובה, אבל גם יש מקום לשיפור. מחוץ לגוגל עדיין לא יצא לי לראות מערכות כאלה טובות.
אני עבדתי פעם חברה שנקרא ויסופט, שבה התמנו מערכת של סטארטים לכל הנושא של קוד מנג'מנט וקונפיגוריישן מנג'מנט וורז'ן קונטרול, וראה איך אישו עובר מה-QA למנהל הפיתוח למפתח, ומהמפתח בעצם עושה צ'קין לקוד, מחבר אותו לאישו, ומשם זה עובר ל-Configuration Manager, אבל יכולת לבנות את הפלואים האלה, ואם בעצם אתה מעביר את הפלואו מהמפתח ל-Reviewer, אז בעצם יש לך את אותו דבר, כאילו... הבאג לא נפטר או הפיצ'ר לא נכנס לפני שהוא עבר ריוויו. זה יותר קשור לניהול ה-workflow בחברה ופחות לכן צ'קין, לא צ'קין.
כן, אוקיי. טוב, אז נסכם, אנחנו כבר משדרים הרבה זמן. אז על מה דיברנו? אז דיברנו על גולת הכותרת היא אל תשתמש בדיבאגר, תשתמש בדלות, וקצת זלגנו לקוד ריוויוז וליוני טסט וריפקטור, וזהו. אני חושב, יש עוד משהו להוסיף?
לא, שהתחלתם לכתוב לנו וזה אחלה, ותכתבו הערות, תכתבו לנו דברים בטוויטר ובבלוגים שלנו, ואנחנו צריכים להתייחס להכל, וזה עוזר לנו גם למצוא מה מעניין אתכם ועל מה כדאי לדבר.
כן, מצוין. כן, הקהל שלנו באמת מתרחב, כולל כרגע עשרות לא מעטים של מאזינים קבועים.
רגע, תן לבדוק.
והרבה מאוד משאירים הערות, וחלק מסכימים עם מה שנאמר, חלק לא מסכימים עם מה שנאמר, וזה אפילו עוד יותר טוב. אנחנו שמחים לעורר את הדיון הציבורי, כמו שאומר כל עיתונאי מתחיל. ועוד מילה אחת, עד שאורי יגיע עם הסטטיסטיקות, לגבי הפאנל שאנחנו מרגנים על Web Frameworks, אז יש הענות מאוד יפה ויש הענות מאוד גדולה, ואנחנו ניפגש בקרוב ברגע שהגיעו המיקרופונים לישראל, ונוכל לעשות הקלטה באיכות קול הרבה יותר טובה מה שיש לנו עכשיו. אז תודה רבה על ההיענות, ואנחנו מקווים שזה יקרה בקרוב. יש מספרים, אורי?
50 סאבסקרייברס לפיד שלנו.
אוקיי.
אני לא כל כך מבין למה המספרים של פיד ברנר עולים ויורדים כל הזמן.
כן, אני חושב שזה איזושהי יוריסטיקה בפיד ברנר. אז כן, יש משהו כמו 50 סאבסקרייברס ל-RSS פיד של הפודקאסט עצמו. באתר יש משהו כמו 40-50 מבקרים כל יום, אז יכול להיות שחלק מהם שומעים את זה אונליין. יכול להיות שחלק סתם ככה קוראים את הטקסט ורוצים להוסיף הערות. אז אחלה. אם אתם חושבים שיש לכם בלוג מעניין או משהו כזה שאתם רוצים לכתוב עלינו, אז אנחנו נשמח להפיץ את השמועה, ואם אתם מעוניינים להשתתף באחד מהפרקים, אז תכתבו אלינו ori@reversim.com או run@reversim.com, ואנחנו נשמח לשתף כל מי שמעוניין.
ותודה ליוסי.
תודה יוסי. נתראות.